הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. הדרמה הפוליטית מחכה לסוף החגים, אנחנו נדבר על כל אחד מהשחקנים וננסה להבין מה צפוי לנו. נועה שפיגל, מיכאל האוזר טוב וחיים לוינסון יהיו פה על עסקת הטיעון של נתניהו, הפחדנות של הילד שקד ועם יאיר לפיד שמבין שכבר לא יהיה ראש ממשלה. בהמשך צרפת, עם אמנואל אלבס פלפס ודניאל בן סימון, ננסה להבין מי נגד מי ועד כמה תשתנה המדינה אם מארי לפן תיכנס לארמון האליזה. נסיים מהמילה של הרגע, היוש, אלון גלעד ואלוני דניו. הבחירות אולי מתקרבות, אולי לא, ואנחנו חוזרים לפאנל הפוליטי הקבוע שלנו. שלום מיכאל האוזר טוב, נועה שפיגל וחיים לוינסון.
היי, לא ידעתי שאני פאנל פוליטי קבוע, אבל סבבה.
כל פעם שיש בחירות אתה בא, לא?
אוקיי.
טוב, בוא נעשה אימורים בשיטת לוינסון, אני רוצה תאריך.
ב-2023.
לא השנה, השנה הבאה. מתי 2023?
בהתחלה.
מרץ כזה.
כן, ינואר, מרץ, משהו כזה.
אימורים אחרים?
אני גם חושב שאת המושב הקרוב המאוד קצר הם ישרדו, אבל תחילת המושב הבא סיכוי נמוך. אז מתי החגים מסתיימים?
סוף אוקטובר.
כן,
סוף
אוקטובר.
אז תחילת נובמבר
ואז
פיזור.
90 ואז יום.
90 יום בדיוק.
נועה?
יעברו את המושב הקרוב בקושי, יהיו הרבה דרמות, הוא יהיה קצר וקשוח, ואז...
גם לא יעבור תקציב, אז בכל מקרה...
לא, אבל תקציב אבל זה תקציב פחות רלוונטי, הם יכולים עד יוני.
כן, בסדר. יש להם מרווח נשימה.
אבל זה, אם מעביר תקציב, זה נותן איזושהי אשליה של המשכיות הממשלה, נכון. אז הם רצו להעביר את זה במושב הקרוב, מה שכנראה כבר לא יקרה.
ליברמן רצה להקדים, נכון.
יש איזה רצון, הם אומרים, אנחנו ימנים. לא, לא, לא. ימין זה לא מי שצורח עם מגפון ומקלל. זה לא ימין, זה ביביזם. ימין אמיתי זה מי שמפסיק את מזוודות המזומנים לעזה. מה שהוא התחיל, אני הפסקתי. זה מי שעל בלון אחד מגיב בעזה, ולא מה שהיה קודמי, שהיה מסביר לו, זה קצר חשמלי.
אז בוא נדבר על כל אחד מהשחקנים הפוליטיים, מה קורה איתם ומה הלאה. בנט מתייצב באולפני הטלוויזיה, מנסה להגיד שיש לו ממשלה, יוצא נגד ביבי, לא יישב איתו. למי זה מיועד?
קודם כל זאת הייתה בחירה חכמה להתייצב אתמול מול המצלמות. בסופו של דבר, גם הרעיונות שלו היו יחסית טובים. מאוד תלויים מהוריין, ראיתי שניים ככה כדי לראות, המסרים היו כתובים היטב, עברו היטב, לא משנה איזה מראיין היה שם.
אז מה המסרים? תנסי לזקק לנו.
קודם כל, הבעת אמפתיה כלפי סילמן הייתה מאוד מורגשת, זו טקטיקה מאוד חכמה, לא לבוא ולתקוף אותה, אלא לבוא ולהגיד, תראו, הנה אנחנו מחבקים אותה, היא חטפה באמת אש בלתי נסבלת, אבל היא הולכת לתוקפים, למי שתקף אותה.
שמה זה נותן לו?
זה נתן לו, אני חושבת, מבחינת הדמיתית, להראות שהוא כן מכיל, כן מבין וכן לא כועס, יש בזה משהו כביכול יותר בוגר, יותר מנהיגותי. גם העניין הזה, גם העניין של כן, הממשלה, אנחנו נצליח, והיא מחזיקה, כן, זה שהוא זרק מחמאות מפה ושם לכל חברי ימינה, כי הוא קלט כבר את הקטע ש...
נתן קרדיט כדי שלא ילכו.
עדיף לו לתת את הקרדיט להם מאשר לזלנסקי, קצת יותר חשוב כרגע לקרב אותם, והיו לשם עוד כל מיני תמות, כן, של כן להכניס קצת מסרים ימניים הרגשתי, שאנחנו לא מבטרים, כן, על המצב הביטחוני. בקיצור, הוא בא מאוד מאוד מפוקס, מאוד מוכן, ומאוד שמעתם אותו דבר בכל הערוצים.
אני חושב שהבעיה היא ש... זה לא כל כך משנה. גם לדעתי על הרעיונות יחסית טובים, וזה כל אחד יכול לחשוב לכאן או לשם, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, מה כבר הוא יכול לעשות? בסדר, נגיד שהוא העביר את כל המסרים שהוא רצה, וקלה בול, ועשה מסאז' לחברי ימינה, בסופו של דבר, אין לו אנד גיים, אין לו איזושהי נקודת סיום שאליה הוא רוצה להגיע.
לא, הוא רוצה להראות שהמצב בשליטה, ואולי למשוך ימינה פתאום באמת.
אבל הוא בעצמו מעריך שאין פתרון לעניין הזה של ה-60-60. הוא בעצמו מעריך ששום תרחיש כזה, שאולי נורא כיף לדבר עליו באולפנים, אבל הוא לא כל כך עובד במציאות, הוא בעצמו לא חושב שהתרחישים האלה הם סבירים. אז נגיד שהיה לו רעיונות טובים, ונגיד שהוא עשה פעילויות מנע אפקטיביות בימים האחרונים, אז בסדר, אז הוא קידם את זה מבחירות ביוני לבחירות בינואר.
משיכת זמן זה חשוב.
מה כל זה משנה? אני לא חושב שזה כזה חשוב. אני לא חושב שזה רציני. אני בעיקר חושב שגם אם בסופו של דבר, אם כן, בדרך פעילה, שאני לא רואה אותה, אבל נגיד, יצליחו לפתור את הבעיה הזאת, את הפלונטר הזה, לגרום לסילמן, נגיד, להתפטר, whatever, לא משנה. יש עוד כל כך הרבה פצעים בתוך הבן אדם הזה, שהוא פשוט יהפוך במהרה לגופה.
הגופה זה ימינה או בנט?
לא, הממשלה. הגופה זה הממשלה.
למה שלא תביא דימויים חיוביים?
איזה, תן לי קצת, תעזור לי, חיים.
חיים קם במצב רוח טוב, הוא רוצה לספר לנו, כן, תרים.
תגיד, הפרח הזה לא יפרח.
הפרח הזה חסר כל כך הרבה על הכותרת שהוא לא יפרח.
תודה.
נו, אז חיים, אכן הפרח לא יפרח?
תראה, הרעיונות זה מאוד נחמד לשעשע את צופי הטלוויזיה, אבל זה לא יפתור את הבעיה, כן? הבעיה היא שבתשיעי למאי ייפתח מושב הקיץ, ואין לממשלה יכולת לקדם אג'נדה במצב הנוכחי, ואני מניח שהאופוזיציה תניח הצעות חוק שכל אחד היא מטרתה לפנות לליבו החם של חבר קואליציה מתנדנד, אם זה כסף לעצמאים במקרה של אביר קארה, או ענייני ימין במקרה של ניר אורבך. אנחנו כל הזמן מדברים על השוליים של ימינה, אבל יש שוליים גם בתקווה חדשה, ויש שוליים במרץ, וגם הם, אתה יודע, יכולים להיכנס לסנריוס של תשומת לב.
ברעם.
נכון, יש גם שוליים ברעם, אני רוצה להזכיר מה הם...
מאזן גנאים.
נכון, הם מאזן גנאים.
ראש עיריית סכנין הבא.
אתה יודע, ב-60-60, שאתה צריך גיוס מלא 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 מלא, אז כל אחד, אתה יודע, הפוטנציאלי רואה תשומת הלב הולך וגדל, וזה יהיה בלתי אפשרי, וגם בעיקר, אין לממשלה יכולת לקדם את האג'נדה שלה, ויהיו כל מיני דברים פרובלמטיים, אני רוצה להזכיר שחוק הגיוס, ועוד כל מיני דברים.
טוב, זה... הפנסיות של בני גנץ שתכף נגיע אליו.
כן, אתה יודע, זה להתראיין, גם אם 100% מהציבור שצפה ברעיון יגיד, וואו, איזה מדהים, זה לא מעניין, זה לא יפתור לו את ה...
בנט אבל אכן מושך ימינה למען הבחירות הבאות, אחרי שהוא יתמרכז?
אני לא חושב שזה למען הבחירות הבאות.
אני חושב שבבחירות הבאות הסיכויים שלו, נגיד, הם בערך כמו הפרינט.
אני...
אתה אומר, הוא יפרוש מהחיים הפוליטיים?
זה מה שאני הייתי עושה אם אני הייתי או, נו.
טוב, אתה נגיד, לא, אבל.
אז, אוקיי, בסדר, בוא נגיד שהוא ירוץ.
לא, זה לא מופרך, חיים. כן, בוא. זה לא מופרך שהוא יפרוש.
בסדר, אבל יש פה עוד מוטיבציה.
הנעל הוא אדם קפצן עם, סליחה על הביטוי, אבל עם קוצים בישבן, בסדר? הוא הרי קופץ מדבר אחד לדבר שני. אני חושב שבכלל, בכלל לא מופרך להמר או להעריך. שבבחירות הבאות,
ואם הוא ירוץ.
לא, אין של תודה מציטי, די, היה ראש ממשלה, אמנם לתקופה קצרה, מי יודע כמה, אבל...
בסדר, והוא ירוץ ויקבל 6-7-8 מנדטים, נו, אז מה?
אבל יש פה עוד מוטיבציות, יש את המוטיבציה של בחירות הבאות כן או לא, ויש גם את המוטיבציה של איך אתה נזכר בזיכרון הלאומי, בסופו של דבר, זה עכשיו ההצגה שלו.
אני לא בטוח שהוא...
אני כן חושבת שהוא...
הוא
היה בתפקיד הזה.
הוא בתור מי שהפיל את נתניהו.
אין איזה, אתה כן נצרבת בזיכרון הלאומי, כוח או אחרת, גם אם תהיה...
גם נראה שהוא נהנה בתור ראש ממשלה, פחות זמן מאהוד
ברק. בוא, אהוד ברק, בוא, נצרב, לא יעזור כלום.
טוב, בשביל זה הוא צריך לצאת ממשהו, כמו שזוכרים ללבנון, כן?
מלבנון אי אפשר, גם מאז כבר אי אפשר אולי...
אולי מהשטחים, זה הפתרון.
אתה חושב?
שים את זה בכותרת של הפרק, האם בנט יסיים מהשטחים? שאלה, יש טראפיק מטורף, כולם לוחצים על זה.
בוא נדבר על הילד שקד, למה היא נשארת?
כי אין לה ברירה, מה זאת אומרת?
לא, אבל היא יכלה לעשות איזה דיל, איזה דיבורים.
אתה צריך ללכת, אתה צריך שיהיה לך לאיפה ללכת לפני שאתה הולך, אתה לא הולך בלי שיש לך לאיפה ללכת.
אולי לליכוד, אולי לא.
כמו שאתה לא הולך, להודיע לבוס שלך שאתה מתפטר לפני שיש לך עבודה חדשה, נכון?
איילת שקד, בניגוד לתדמית שלה, היא אחד השחקנים הפוליטיים הכי פחדנים בישראל. היא אישה ללא אומץ פוליטי בכלל, היא מעולם לא הובילה איזשהו מהלך אדיר הישגים או אדיר מאמצים, היא תמיד נגררה אחרי נפתלי בנט, וגם ב... מהלך היחידי שאי פעם היא גילתה איזשהו הנהגה שהיא הציבה בפניו אולטימטום, או שאני מובילה את הימין החדש בבחירות 2, או שאני הולכת, גם זה היה בחצי שיתוף פעולה עם בנט עצמו, בסדר? אז אני חושב שצריך פשוט להסתכל על אנשים, זה לא קשור לאיזה הצעות יש לה ואיזה הצעות אין לה, כי באמת היא הייתה יכולה להשיג לדעתי כל הצעה שהיא, היא פשוט לא שחקן פוליטי אמיץ, היא מאוד מחושבת, מאוד שמרנית.
אבל אם בנט הולך, אז מה איתה?
היא מן הסתם תמצא איזושהי קונסטלציה, כן? אבל אני אומר, היא לא תוביל את המהלך הזה של תקיעת הסכין הסופי בגבה של הממשלה.
היא לא תפרוש. היא חולה על פוליטיקה. ואם תחפש לעצמה איזה גלגול, או גם יכולה להגיד לך, אני לא יודע, כאילו זה... זה כזה מסעיר, מה? יש לה איזה ערך אלקטורלי בפני עצמה, נגיד היא תרים איזה רשימה, אז היא תקבל קולות, היא תלך לליכוד, זה ישנה את המאזן, מה זה מעניין?
נו, ולמה נתניהו כבר לא יזרוק לעצם וזהו?
היא אהודה בקרב קורא העיתון חיים.
לא, אבל אני אומר, נגיד היא כאילו תחבור לגדעון סער, ומי יודע שמה מסתובב?
כן, זה ריאלי?
לא, נגיד, אני אומר, מה, זה יהיה איזה גיים צ'יינג'ר שישנה את המפה הפוליטית. אנחנו מייחסים יותר מדי חשיבות לכל הדמויות האלה.
ידית, תוכחת שמה שמנחה אותך. זה הדאגה לזהות היהודית של מדינת ישראל, הדאגה לארץ ישראל, ואני מקבל אותך בברכה חזרה הביתה למחנה הלאומי. את הוכחת שנציגי ציבור אמיתיים פועלים לפי צו מצפונם, ואין זכות גדולה מזו. אני קורא לכל מי שנבחר בקולות המחנה הלאומי להצטרף לידית ולחזור אלינו הביתה. אתם תתקבלו בכל הכבוד הראוי ובזרועות פתוחות.
חיים, לבנימין נתניהו, אתה כן מייחס חשיבות? אמרו שהוא חגג מהר מדי.
למה מהר מדי?
סוט חגג, ואחר כך זה, זה נעלם גם. בינתיים הממשלה שורדת, יש עוד שנה, יש משפט בדרך, בואו נראה
אנחנו,
מה יקרה שם.
אנחנו נמצאים במבנה חוקתי שאתה יודע, מצד אחד קל להחליף את הממשלה, מצד שני קשה להחליף את הממשלה. האופוזיציה משבשת את פעולות הממשלה, במובן הזה הוא הצליח. אגב, אני רוצה להזכיר לך שהיו כל מיני תזות, שאם המפלגות החרדיות יראו שהממשלה הזאת היא כאן, וכדי להישאר, בשביל להציל את עולם הישיבות וכולי, אז הם יכנסו פנימה.
נו, הנה, גפני קצת תקע לו סכין לנתניהו, אמר שלא הוא חייב.
בסדר, אבל חיים, היו כל מיני תזות.
זה יותר סמרטוט מאלת שקד. אני מבטיח לך שגפני לא יזוז מילימטר מנתניהו. זה לא בגלל שהוא לא רוצה.
בסדר,
אבל... אלא שהציבור שלו יערוף את ראשו, סימבולית.
לא הבנתי במה אתה מנפנף כאן. בסדר, אז היו תזות שהתבררו כלא נכונות.
אני אומר שנתניהו...
כל הסיטואציה הפוליטית שלנו זה תזה שהתבררה כלא נכונה.
אוזר, יש פרשנים שהתזות שלהם מתבררות כנכונות. אבל, אבל, אבל...
בוא תגיד לנו שנתניהו חוזר.
לא, אני אומר שנתניהו הצליח לשמור על המפלגות אצלו כשלא ללכת לבנט.
אבל חוזר או לא חוזר?
מה זה חוזר? בסך הכל הוא נמצא בפוזיציה.
ראש הממשלה הבא בנימין נתניהו?
לא יודע, אבל הוא נמצא בפוזיציה לא רעה, והמשפט זה לא עוד שנה, זה עוד שלוש שנים. יש עוד זמן.
קודם כל צריך להסתכל גם על הקונסטלציה שנוצרה בתוך הליכוד. זה נכון שהוא הצליח עדיין לשמור את המפלגות לידו, ואף מפלגה לא הצטרפה לקואליציה, אבל בתוך הליכוד כן התעררו דברים בתשעת החודשים האחרונים.
שפיגל.
זה לא נראה אותו דבר.
יקירתי. שפיגל, שפיגל, שפיגל. אני רוצה להזכיר לך שהייתה, מתי זה היה? יולי אדלשטיין הודיע שהוא רץ נגד נתניהו לראשות הליכוד. את זוכרת שהייתה אפיזודה כזאת?
נכון.
ומה קרה? אנחנו מייחסים יותר מדי חשיבות לדברים האלה.
אני לא מסכים איתך.
אבל אתה אמרת מקודם שאין חשיבות לזה שאם הבחירות יהיו עכשיו או הבחירות יהיו עוד כמה חודשים. וזה בדיוק החשיבות של העניין הזה. כי החשיבות היא נתניהו. מה הולך לקרות עם נתניהו? יש תזוזות, זה לא נכון ששום דבר לא זאת.
טוב, אולי גם תהיה עסקת טיעון אגב.
כנראה שאולי תהיה עסקת טיעון, כי זה הסביר שיקרה. אבל בגדול, תראה, נתניהו איש מאוד מאוד חזק, ועדיין איש מאוד מאוד חזק, ואתה רואה את זה בכל מקום, ואתה רואה את זה בכנסת, ואתה רואה את ישיבות עשייה של הליכוד, והכל טוב ויפה. אבל לא יעזור כלום, אנחנו 9 חודשים אחרי כל הקונסטלציה הזאת, ועדיין השאלה היא, כן ביבי, לא ביבי, ועדיין המטרה הראשונה שלשמה הוקמה הממשלה הזאת, שהיא הרחקת נתניהו ממוקדי הכוח, עוד לא הושלמה. אם כן, יש להם אג'נדות, פה, שם, יש להם דברים שהם רוצים להעביר, יש שם אנשים שעובדים ממש ממש קשה, אתה מחייך חיוך של מה זה, אבל בסוף, כן העניין של הכמה חודשים הזה, כן יכול לשנות.
אני חושב שהדבר המרכזי, חיים, שכן אפשר להגיד, זה שהעילה של נתניהו נפגע, בסדר? לא הכוח הפוליטי שלו, אבל העילה שלו נפגע, ועם זה אתה לא יכול להתווכח.
אתה כוסף,
וגם...
אני ממש יכול להתווכח, תשמע, ממש יכול.
וגם כזה יולי אדלשטיין שמכריז על בחירות, זה גם כן פוגע בסופו של דבר בעילה הזאת.
אבל אני אגיד לך משהו, לדעתי, כוחו של נתניהו לא נובע מפוליטיקה של מוסדות הליכוד, ועם זה שיולי תומך בו, חיים כץ. כוחו נובע מזה שהוא אליל בקרב הבייס הימני, כולל אלה שלא מצביעים לליכוד, המפלגות החרדיות, שהם אלה ששומרים עבורו על גפני ודרי וכולי. ושמה, לא רק שהוא לא נפגע, הוא גם צומח. לכן אני אומר, עם כל הכבוד, הרי אם יש מחר בחירות, הוא דורס את יולי אדלשטיין.
נכון.
שזה יהיה ארצות הברית אנגולה בברצלונה.
טוב, אבל עדיין לפי הסקרים לא מצליח משמעו, להרכיב
אבל
ממשלה.
אבל כאילו, אתה יודע, כל הז'אנר הזה שמייחסים, שעושים ניתוחים מילוליים לכל מיני אנשים, שיאללה, כאילו, אפשר להתקדם.
למי אתה רוצה להתקדם? בני גנץ? יש אלטרנטיבה, נועה?
בבקשה, שפיגל ואוזר דברו על בני גנץ.
בוא, בוא, אוזר, תתחיל אתה על בני גנץ.
מי מרים לבני?
אפרופו אנשים שמייחסים להם יותר מדי חשיבות, אני חושב שבני גנץ זה הדיון הקלאסי, בסדר? בני גנץ, קודם כל, כל המהלך הפתטי הזה של השנה האחרונה, של תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי.
שאני לא הולך לביבי, כי יש ממשלה איתי, ועכשיו אולי אני אהיה ראש ממשלה.
לא הבנתי מהיום הראשון ועד ימינו מדוע הוא הלך לאיזשהו מהלך תקשורתי שכזה, בעיניי זה רק פגע בו, ובטח ובטח שהוא לא השיג מזה שום דבר. אני חושב שבני גנץ הוא שחקן פסיבי לחלוטין, יכולה להיות קונסטלציה שתתגלגל לפתחו, שבה הוא באמת זוכה בכל הקופה, ואיכשהו מצליח להיות משהו, ראש ממשלה, ראש ממשלה חליפי, לא יודע. זה לא תלוי בבני גנץ, זה תלוי בכל היתר, ובמיוחד בנתניהו. מה יקרה? לא יודע, אבל זה לא איזשהו מהלך שבני גנץ יכול להוביל בעצמו.
טוב, יכול לקרות בכנסת הנוכחית, לא צריך ללכת לבחירות, אפשר לעשות, הקלפים הפוליטיים יכולים להסתדר.
לא נראה לי, אבל אני הולך איתך גם בזה שזה קורה בכנסת הנוכחית, זה גם כן לא בגלל שבני גנץ עשה איזה מהלך גאוני או מי מהאנשים.
טוב, לפעמים לא צריך להיות גאון, זה פתאום קורה, יש לך מזל.
אבל אתה לא יכול להבין את המהלך התקשורתי שהוא עשה בדיוק מאותן סיבות שאתה אומר, אם הוא לא היה עושה אותו, הוא לא היה קיים בכלל.
אני לא חושב שזה עזר לו אלקטורלית, אני לא חושב שזה המצבים שלו אוהבים את זה.
אני אגיד לך מה, אלקטורלית...
ובטח שזה לא הוליד או יוליד מהלך כזה בעתיד.
אלקטורלית, אני חושבת שבמובן הזה, הוא כמו מה שחיים אמר קודם על ביבי. לא בקטע של הכוח, אלא בקטע שיש לו את השמונה מנדטים שהטביעו לו רס בינם, או לא משנה מה הוא יעשה, כי הוא גבוה עם עיניים כחולות, והוא נראה להם ההתיישבות העובדת. כן, בטוח, אני אגיד לך למה. כי הפעם הקודמת הייתה נס רפואי, אז איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שנשארו למצביעים אחרי מה שהוא עשה? אין לי שום דרך אחרת להסביר את זה, חוץ מהעניין התדמיתי. וכן, אני חושבת שבסוף בסוף הוא מנסה לעשות דברים, אתה צודק, הוא פרווה, אבל בגלל שהוא פרווה יהיה לו הרבה יותר נוח להשתלב אם מישהו ירצה, זה בדיוק העניין.
אולן, ממנוע לאי שעב אן ינחרט דם קוואת אל-אחתילאל ואל-איסאה ואל-בוגד ואל-קראהיה הדי קוואת, קוואת אל-אחתילאל. אל-אמר אל-אחר, אנא... أهيد بأهالي وبالشباب اللي انخرطوا واللي هني نسبتهم لا تتجاوز 1% 1.5%.
בוא נעבור לפוליטיקה הערבית. איימן עודה עומד מול חומות העיר העתיקה בירושלים, פתאום מקצין, זה נועד למי? חוץ ממנסור אבאס?
אני חושב שזה ממש דחיקה שלו לפינה, וזה תהליך שהולך וגובר מיום הצטרפותו של אבאס לממשלה. איימן עודה הוא זה שהביא את עניין שיתוף הפעולה, את הבשורה, כשהוא נבחר לראשות רשימה משותפת, היו
15 מנדטים.
היו כותרות דומות לכותרות שמדברות על אבאס היום, ופשוט לקחו ומשכו לו את השטיח מתחת לרגליים.
אז הוא הבין שהוא צריך למשוך לכיוון
לבדל את עצמו איכשהו, אני אגב לא בטוח שהוא ממש הבין את זה וחשב את זה וזה מהלך מכוון, אין שם הרבה מאוד אסטרטגים במפלגה. לדעתי זה משהו ממש אמוציונלי, בסדר? פתאום קלט שמשכו לו את כל הקרקע עליה הוא עומד, והיה חייב לחפש איזושהי אלטרנטיבה.
וחשב שטיבי ילך לצד השני.
אני לא יודע אם הוא חשב שטיבי ילך לצד השני, אני חושב שפשוט הוא הבין שברגע שמנסור אבאס גנב לו את קלף משתף הפעולה, האדם שיכול להוציא את החברה הערבית ממצב פסיבי לחלוטין, למצוא איזושהי אלטרנטיבה אחרת, ומשהו בתוכו, התסכול שזה גרם לו אולי, גרר אותו לאיזשהו צד קיצון מאוד 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 ברוטלי.
מאוד ברוטלי ומאוד לא מתאים לו. אני בניגוד אליך חושבת שזה כן היה מתוכנן, הבידול הזה. זה לא, האם אני יודע, פוליטיקאי כן עם ניסיון, הוא לא חדש, הוא כן לא פועל מתוך אמוציות, והוא כן בתחרות מאוד מאוד גדולה מול טיבי. בתוך המפלגה שלו. צריך לזכור שאם הולכים לבחירות, אז הם גם הולכים, כל הרכב הרשימה יכול להשתנות. אני מזכירה לך אנשים שהיו במשותפת שאתה כבר לא זוכר את השמות שלהם, בדיוק כמו שחיים אמר על זה שאנחנו לא נזכור כמה שמות שנה הבאה.
יש שם מפלגות אז, שיש פריימריז.
נכון, גם פריימריז מורכב שם, אבל לא חשוב. אני חושבת שהצד שלו היה מאוד מאוד מחושב, אני חושבת שאכן הצד שלו היה מכוון נגד טיבי, הן במישור הפוליטי והן היה שם עניין מול ציבור המצביעים שלו, כי הוא רואה הקטע של אבאס, שבאמת אבאס גנב ממנו, הולך לו טוב מאוד, ואבאס לאט לאט, וככל שהממשלה הזאת צוברת יותר ויותר זמן, או הקואליציה הזאת מביא יותר ויותר קבלות שכן רואים אותם בציבור הערבי, וזה מסכן מאוד את המשותפת, ולכן הוא הלך לקיצון השני כדי לנסות לעשות איזשהו סיבוב שם. אין ספק שזה היה לא אחד המבריקים שלו, נאמר זאת כך. באמת לא אחד המבריקים, אני לא בטוחה שהוא השיג את התוצאה שהוא רוצה.
נסיים עם ראש הממשלה הבא, יאיר לפיד, בכל מקרה הוא מקבל את התואר הזה?
הוא ראש הממשלה החליפי לנצח, אתה יודע.
לא, אבל אם יש בחירות, אז הוא ראש ממשלה.
הקדנציה שלו כחליפי, עברה את הקדנציה של גנץ כחליפי?
כן. הממשלה הקודמת 10 חודשים, חצינו את 10 חודשים.
כן, אז הוא יהיה ראש הממשלה החליפי ארוך בהיסטוריה, זה גם משהו, אתה יודע, הבן גוריון של ראש הממשלה החליפיים.
אבל יושב בשקט, לא מדבר, מחכה על הספסל, מה קורה שם מאחורה?
תגיד לי, למה יש לו לדבר? נקודת המוצא של לפיד שהוא לא ראש ממשלה, אז אתה יודע, למה לא להתבזות?
גם אם הולכים לבחירות, הוא אמור לקבל את זה באופן אוטומטי. לא ייבחר, אתה אומר.
לא, לא ייכנס לקדנציה.
הוא חושב שלא יהיה את החילופים בקיץ הבא. זה נקודת המוצא שלו.
אבל זו הייתה נקודת המוצא שלו, יאמר לזכותו, הרבה לפני המשבר הפוליטי הנוכחי. הוא מסתובב מתוך הנחה כזאת שבסבירות מעל של 50% שהוא לא ייכנס למשרד ראש הממשלה ויעזוב את ראש הממשלה החליפי. פחות או יותר מתחילת כהונתה של הממשלה. אני חושב שזה הרבה יותר מחושב אצלו ומגיע עם תוכנית אסטרטגית הרבה יותר מובנית.
שמה התוכנית?
לנצח בבחירות. ללכת לבחירות מנקודת...
תפסיק, תפסיק.
אתה שואל אותי, זה מה שהוא חושב.
נו, אז מה חיים, מה הוא חושב?
10 שנים הוא לא הצליח לשבור את ה... אתה יודע, את המיתוג שמרכז הוא שמאל ולא מרכז הוא ימין. והוא לא הצליח גם בבחירות הבאות.
אני חושב שיש שינוי מאוד משמעותי בדפוס ההצבעה ליער לפיד בבחירות הבאות. אני לא יודע אם הוא ישבור...
יחצה את ה-20?
אני לא יודע, אני גם לא יודע אם זה יהיה מספיק לו כדי באמת לנהל קרב אמיתי על ראשות הממשלה. אבל אני חושב ש... אי אפשר חיים להגיד שיאיר לפיד פוליטית לא השתנה בשנה האחרונה.
הוא גם מאוד השתנה וגם לא יעזור כלום. כרגע הוא יושב בשקט בשקט ורושם הישגים. כי בזמן שבני גנץ עושה את כל השרירים הפוליטיים שלו, ונכון שהוא נשאר פרווה, אבל הוא כן יכול להצטייר לפה ולשם, והפנסיות שעשו עליו וואחד קטם, שכולם יתרחו להזכיר, בזמן שנפתלי בנט בסוף בסוף הוא המבוגר האחרי והכל הולך להיות עליו, יאיר לפיד יושב בצד בשקט, ואחרי זה יהיו לו כן קבלות חושב. להערות.
אבל אני, כן, אבל את מניחה שהבוחר אכפת לו מקבלות, אני מסתכל על ה...
יש אחוז מסוים של בוחרים שאכפת להם, הכל ציני זה נכון?
לא, זה לא ציני.
אבל יש אחוז מסוים ש... לא, מה לא ציני? הכל ציני.
רגע, שנייה, זה לא ציני. זה עדתי, זה מעמדי, זה חברתי, זה לא עניין של ציני. בסוף, יאיר לפיד לא הצליח, למרות שהוא ניסה כאילו לאמץ עמדות ימין במשך תקופה מאוד ארוכה, הוא לא הצליח לשבור לתוך, ודאי שלא לתוך המחנה הימין של הליכוד, אבל הוא גם לא הצליח ליצור מצב שהימין הממלכתי, נגיד ההאוזרים למיניהם והגדעון סערים למיניהם, שמסתובבים במרכז המפה הפוליטית, יצביעו לו. שם אני מניח שעדיין, זאת אומרת, הקולות שמסתובבים במרחב של ימינה ותקווה חדשה, עדיין תהיה שם איזה מפלגה שתנסה לקלוט אותם, ולדעתי לפיד לא מצליח להבקיע שם.
ואם הוא מביא את בנט מספר 2 ליש עתיד?
לא יעזור, עזוב, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. משהו, זה משהו הרבה
יותר. אבל למה אתה חושב שזה עומד בסתירה לזה שהוא יכול להתקדם פוליטית?
תמיד אני אומר, תלך פה לעזרא ובניו באזור, ותשאל מי מצביע יאיר לפיד. זה הכל מעמדי.
אבל חיים, אבל אתה אומר דבר שהוא לא סותר את...
בוודאי שהוא סותר.
לא נכון, אני לא מסכים לך.
אין לו מספיק. אם הוא לא יבקיע לתוך הימין, והוא לא מצליח.
הוא לא יבקיע לתוך הימין.
אז הוא לא היה שום שם.
לא, יגנוב הפעם עם ארץ, מגנץ, מעבודה.
אבל זה חסר משמעות.
לא מסכים איתך, לא מסכים איתך, כי בני גנץ הוא הדוגמה הניצחת לזה שזה כן אפשרי בצורה כזו או אחרת.
לא, וקידומת 20 עוזרת, ברגע שיש לך 20 מנדטים, זה הרבה
יותר. וקידומת 30 עוזרת יותר.
אבל זה לא נכון, בעיניי זה לא חשוב, גם אם זה כמו שתגיד לאוזר, אל תכתוב מאמר, תלך לפודקאסט. זה הכל אותו דבר, בכל מיני צורות אחרות, זה לא שינוי מהותי.
אני חושב שוואנס בני גנץ יתחזק בצורה משמעותית.
בוא נגיד שהוא משמיד את בני גנץ ומעיף אותו, ולוקח לכל 8 מנדטים. אוקיי, הוא מביא 25 מנדטים, אין בני גנץ. נו, אז מה זה משנה לו את המפה הפוליטית? זה לא משנה לו כלום.
קודם כל...
הוא מביא את החרדים.
אבל כחול לבן, בימי הגדולים, מה שנקרא, הביאו יותר מ-25 מנדטים, אני מזכיר לך.
האוזר, אהובי, אחד הדברים שנתניהו צריך לעשות... זה לשמור את החרדים.
נכון.
אצלו, שהחרדים לא הולכים בכל מיני פטנטים כמו שהיו בעבר, חצי עם, חצי בלי, כמו שהיו אצל רבין, כמו שהיו אצל לונות, וכמו שהיו אצל אחרים.
נו.
האם יאיר לפיד יכול לשבור את זה? לא.
לא?
לא.
חד
אז איך
הוא יהיה
ראש ממשלה, למשל?
אבל
מה זה משנה אם הוא מביא עוד מנדטים מבני
גנץ? אבל אם אותה קבוצה פריחה של מצביעי ימין שאתה קורא להם אזורי חיות תקווה חדשה ימינה, בסופו של דבר ילכו עם מפלגות שלא הולכות עם נתניהו.
אוקיי.
ויהיה איזושהי תנועה מאוד עכשיו. משמעותית בסביבתו של יאיר לפיד. אתה מסכים איתי שאפשר להוביל כאן למשחק שהוא אחר?
ה-13 מנדטים שיש במרחב הזה של ימינה ותקווה חדשה, הם לא הלכו כולם ליאיר לפיד.
ברור שלא, הם ילכו אפס ליאיר לפיד.
לגדעון סער תהיה איזה קונסטלציה מסוימת?
נו.
סבבה.
נכון.
אז שם יש שם עדיין איזה מתוך ה-13, יש שם איזה 6-7-8.
נו.
אבל מה זה משנה את המפה?
כי בסוף המשחק הוא על מנדט אחד לפה, מנדט אחד לשם, בסדר? ואתה יודע את זה בסופו של דבר. זה מה ששובר את ה-60 לשם. מי עובר את ה-60 בדיוק ומשיג את ה-61, או מונע מהשני להשיג את ה-61. ובמצב כזה, יאיר לפיד כן יכול להוביל מהלכים שהוא לא יכול להוביל לפני שנה. עובדה?
אני לא מסכים איתך, אבל אנחנו נפגש פה אחרי הבחירות.
טוב, עוד נפגש לפני הבחירות, בטח עם
פתיחת
מושב החורף.
אני ניסיתי להיפטר מהפודקאסט הזה עד
הקלטה שלנו. חיים לוינסון, נועה שפיגל, מיכל האוזר, טוב, תודה.
תודה.
מיד חוזרים עם הדרמה הפוליטית האמיתית בצרפת, וגם עם היוש.
הנה מגפה שפחות שומעים עליה. יותר מדי תרופות, בדיקות, אפילו ניתוחים, שאין בהם צורך. בפרק חדש בסדרת הפודקאסטים החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, אנחנו מארחים את דוקטור דברה ווסט, מנהלת המלר"ד באסותא אשדוד, ודוקטור נועה בן-עמי מהמחלקה לפיזיולוגיה באריאל. בדקנו איתן למה זה קורה, ואיך אפשר לצמצם את נזקי הרפואה העודפת ואבחוני היתר, שעולים לנו הרבה מאוד כסף, וגם גורמים לשיעורים מבהילים של תופעות לוואי, כולל תמותה. חפשו אותנו החדשנים בכל אפליקציות הפודקאסטים.
Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à l'élection présidentielle en France pour ce second tour. C'est à nouveau un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un duel qui va durer 2 semaines. Les deux candidats ont démarré la bataille sur le terrain, dans le Nord pour Emmanuel Macron, dans Lyon pour Marine Le Pen.
הסיבוב הראשון של הבחירות בצרפת מאחורינו, שם באמת יש דרמה, שניים עולים לסיבוב השני, אנחנו נראה מי ינצח, איתנו שניים, אמנואל אלבס פלפס ודניאל בן סימון, שלום.
שלום.
אז אמנואל, את מריצה אצלנו את הפודקאסט הרפובליקה על צרפת, אז התכוננו לדרמה, בסוף הייתה דרמה?
היו הרבה דרמות קטנות. התסריט הזה של אמנואל מקרון מול מרין לפן בסיבוב השני הוא בעצם תסריט שנכתב כבר ב-2017. היו מי שקיוו באמת לראות את מלנשון מול לפן ולקיים איזה דיבייט, עימות אידיאולוגי. זה היה יותר בגדר ככה תקווה וחלומות של חלקם. זה כמובן לא קרה.
זה לא תמיד אותו סיפור בצרפת? תמיד יש איזה מועמד אחד מול הימין הקיצוני. משפחת לפן מביאה מישהו כבר שנים, היא מול המועמד המרכזי, כולם מתייצבים סביב המועמד המרכזי, בסוף הוא זוכה ועוברים הלאה.
אתה יודע, משפחת לפן בסך הכל זה שני אנשים. 3 עם מריו מרישל שהסתרפה לזמור. אבל זה באמת היה ז'ון מרי ב-2002 שהגיע מול שירק. זה היה סיפור אחר לגמרי.
20 שנה.
אבל זה, באותה תקופה, לא היינו עדיין בנוף הפוליטי הנוכחי של התחזקות משמעותית של הימין הקיצוני והתרסקות של המפלגות הקלאסיות של השמאל הסוציאליסטי והימין הרפובליקני. אז זה היה שוק. וראינו את זה בסיבוב השני, 80% לשירק. לא כי 80% רצו אותו, אלא כי כמעט 80% לא רצו את הימין הקיצוני באליזה.
ופה זה די 50-50.
2017, ועכשיו, עד רבה, זה אחרת. כל הנוף הפוליטי השתנה, והגוולד של אמנואל מקרון להגיד, עצרו, עצרו את כולם, אי אפשר לתת לימין הקיצוני להנהיג את צרפת, זה יעבוד קצת, הרבה פחות מאשר ב-2017, זה לא מספיק.
מ-2002, אני מלווה את הבחירות בצרפת, מטעם העיתון, והיו תמיד נקודות C. של תהלוכות, המונים, עשרות אלפים, אפילו יותר, פוליטיקה ודיון על דמותה של צרפת. הפעם, עד כמה ימים לפני, לא הרגשת כלום.
כי מקום פשוט נורא משעמם.
הטענה הייתה של כמה עיתונאים מטלוויזיה הצרפתית, שמקום ירדים את העסק. ברח לאוקראינה, וגם כשהוא חזר, הוא בעצם הרדים, וחשב שכל שהוא מרדים, הוא בעצם שומר על מקומו. ההרדמה הזאת עבדה יותר מדי טוב.
Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte et je le respecte.
אבל זה משחק לטובת הוואלה לסיבוב השני. עכשיו יש את החשש של הימין הקיצוני. כולם באים מאחוריו. עכשיו הוא יפגיז. הוא יצר דרמה, יצר משבר. זה משחק לטובתו.
נכון. בטווח הארוך אני חושב שהפוליטיקה הצרפתית תיפגע. כי כמו שאמנואל אמרה, הכוחות המכוננים של הרפובליקה הצרפתית, החמישית, מתמוססים.
אז בואו נדבר באמת על המפלגות הגדולות. המפלגות הגדולות תמיד הייתה לנו מפלגה מימין, מפלגה משמאל, קצת ברוב הדמוקרטיות. אז גם בצרפת זה היה במשך שנים, עכשיו הם נעלמו, יש את מקון שהוא במרכז והימין הקיצוני, ודי זהו.
והשמאל הרדיקלי של ז'אן לוק מלנשון שהגיע למקום השלישי עם יותר מ-20% מהקולות, 21. המקום הרביעי זה אריק זמור. והוא עם 7% בלבד. זה פער בלתי נספס, זאת אומרת שאמנואל מקרון, מרין לפן ומלנשון יחד, הם בעצם מייצגים יותר מ-70% מהמצביעים והמצביעות.
אז יש את הקיצוניים בשני הצדדים ויש את המרכז.
ומה שראינו בעיקר בהצבעה הזאת, זה מה שנקרא לבוט אוטיל, ההצבעה היעילה. ברגע האחרון, אנשים שרצו להצביע זמור אמרו, רגע, אנחנו צריכים לתת קול למי שיש לה סיכוי אמיתי, והלכו למרין לפן. השמאל, הקומוניסטים, הירוקים, גם נתנו את הקולות שלהם לז'אן לוק מלנשון, ובעצם זה מה שקרה גם לאמנואל מקרון, כאשר הוא לקח את הקולות של הסוציאליסטים ושל ולרי פקרס מימין, אבל עכשיו זה קצת חוזר אליו בבומרנג, כי לסיבוב השני השאלה הגדולה היא, מה מאגר הקולות שלך? איפה אתה הולך להביא את הקולות שהם לא הבייס שלך, שלא הצביעו לך בסיבוב הראשון? ולמרין לפן יש מאגר ברור, 7% של אריק זמור, פחות או יותר, נגיד אולי כמה יהודים שיהיה להם קשה בכל זאת להצביע למרין לפן, למרות שהצביעו לאריק זמור. אבל אמנואל מקרון קצת בבעיה, יש לו כנראה שליש של מלנשון, גם למרין לפן יש שליש, ושליש של מלנשון גם אמנו לחלוטין, ואז איפה? איפה הוא ייקח? אז קצת סוציאליסטים פה, אבל ולרי פקרס זה פחות מ-5%, זאת אומרת הימין, הוא ריסק את השמאל ב-2017, הוא ריסק הפעם את הימין הממלכתי, והוא נשאר הכוח במרכז, והוא קצת לבד בסיפור
אבל
הזה.
אבל אם הוא צועק שריפה, שריפה, את לא חותמת על זה שהוא זוכה?
אני עדיין חושבת שהוא יזכה, ולו מהסיבה שעד עכשיו כל הסקרים, והסקרים בצרפת הם מוכיחים את עצמם, נתנו אותו זוכה בפער של כמה נקודות. זה מאוד מאוד צמוד. יש דבר אחד שיחיע גם כן בסיבוב הזה. א', הקמפיין שהם עושים, הם בשטח כמו שהם לא היו. מרין לפן הייתה בשטח, אבל עמנואל מקרון פחות. הם עכשיו בקמפיין אינטנסיבי של שבועיים, זה יהיה מדהים לראות, ובעיקר האימות הטלוויזיוני בין השניים. אם עמנואל מקרון לא מצליח לשחזר את ההצלחה שלו מ-2017, שבעצם היה הדבוסה של מרין לפן באימות הזה, אז הוא יכול לאבד פה את היתרון הקטן שיש לו כרגע.
בין השניים, אני חייב להגיד לך שהוא יצטרך לקראת האימות להעניש את עצמו באלף. הוא מכונה אנושית. הוא לא
רובוט.
הוא לא כמונו. אני אומר לך, הוא לא משלנו.
טוב, אבל לא עם הצלחות מאוד גדולות. גם ברוסיה הוא נכשל, גם מדיניות פנים נכשלה.
הוא קצת בלוף. הוא המצאה של ז'ק אטלי, גם כן בלוף נוסף, שכתב 85, 150 ספרים, 200, ואמר, זה האיש שלכם. יש המון בלופים, מנואל בצרפת, את יודעת את זה.
כן, ז'ק אטלי הכירו אותו לפרנסוע הולנד.
וזה הכיר את זה, 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 אליטה בתוך אליטה, בתוך תת אליטה, הם שוכבים יחד, הם ישנים יחד, הם גרים זה ליד זה, ובעצם...
טוב, כמו כל דבר בצרפת.
אל תגזים, צרפת היא מדינה רצינית. ופתאום זה מכיר את זה, וזה מכיר את זה, ובא, הגיעה המכונה האנושית הזאת, ופתאום הוא בא, אתה לא מכיר אותו, מאיפה הוא בא? מי הוא בכלל?
נו, אבל כבר היה, אנחנו מכירים אותו, כבר מועמד, זכה.
עכשיו הוא צריך לחשוף את עצמו.
מה עוד נשאר לחשוף?
לא, דניאל צודק, בצרפת ב-2017 הוא הגיע ככוח החדש, המפתיע, המרענן, הצעיר, הוא לא היה בן 40 כשהוא נכנס לאליזה.
39.
עכשיו הוא כבר הנשיא. הוא הנשיא שבמשך 5 שנים לא שכנע הרבה מאוד מהצרפתים, שחלקם ראינו ברחוב במחאת האפודים הצהובים, וגם אם הוא יבחר הפעם, האפודים הצהובים אפשר לנחש שהם יחזרו בצורה אחרת, בצבע אחר, בשם אחר.
אותה מחאה שהייתה שברה חלונות בצרפת, בכל רחבי המדינה היו מחאות, שהוא לא הצליח להשקיט אותם.
בסוף הוא כן, אבל גם הייתה, כי א', הוא לא העלה את מחיר הדלק. יש פרק של הרפובליקה על האפודים הצהובים, אפשר
לנחש. אנחנו נקשיב.
אבל בעיקר, הניתוק הזה בין המערכת, בין הפוליטיקה לבין חלק גדול מהעם, 25% כמעט שגם לא באו להצביע בסיבוב הראשון, כן, המספר הכי גדול מאז 2002, זה לא ייעלם. ויהיה מאוד מעניין גם לראות מה יקרה בבחירות הפרלמנטריות ביוני, כי זה סיפור אחר לגמרי, אבל אני מניחה שיגיע לזה.
אבל הוא חזר בעצם להיות המועמד של האליטות הגדולות, של הבנקים, האיש שבא משום מקום, נפוליאון קטן, שבעצם מייצג את האינטרסים של הגדולים, והוא בצורה מפורשת נטש את הציבור הרחב, והוא ישלם על זה.
Pour les Français, la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous.
בצד השני, אצל מרין לפן, חל שינוי מסוג אחר. היא עבדה על עצמה בצורה יוצאת דופן.
היא הרבה יותר לאוויבל.
או ממש, ממש, בצורה מוגזמת אפילו.
אתה שמת לב לשינוי בקול שלה?
הכל, הכל השתנה. יש בצד קורבני. שנוגע ללב, היא כאילו עושים לה את זה ואת זה וזה, והציבור מזדהה איתה. ויש לה גם מה להגיד בנושאים של יוקר מחיה, ושל בריאות, ושל חינוך.
אז למה לא נסיעה ראשונה לצרפת?
ייתכן.
כן, אתה לא חותם על הכל?
אני לא חותם, אני לא יודע מה מצב רוחם של הצרפתים, אבל חוץ מהדעות העניין הזה שאישה מהחזית הלאומית, שאבא שלה הוא ז'אן-מארי לפן, הכל יכול לקרות.
אם אנחנו מדברים בעצם על אידיאולוגיה, אז היא אכן יוצאת נגד ההגירה, בעיקר נגד המוסלמים.
פחות.
הוא יותר, נכון, פחות?
פחות באמירות שלה. נכון. זה לא אומר שהאידיאולוגיה שלה השתנתה.
אבל מה יהיה השינוי? נכנסת לאליזה, מה השינוי לעומת מקרון?
אוקיי, אז השינוי הוא כזה, קודם כל בדברים הקטנים הפרקטיים, וזה מה שמקרון מזכיר בימים האחרונים. איסור על עטיית חיג'אב, כיסוי ראש במרחב הציבורי, לא כיסוי פנים, אבל מבחינה חוקתית זה גם אומר גם איסור על להסתובב עם כיפה ברחוב, ובטח גם עם צלב כלשהו, זאת אומרת, כל סממן דתי. במישור האולי יותר משמעותי ביחסים בינלאומיים, היא לא תבקש פרקסיט, ברקסיט נוסח צרפת, כי יודעת שאין לי זה דלקל, אבל היא לא אוהבת האיחוד האירופי, אז היא מצאה מין ככה תרגיל של
לחוקק... עוד לא גיבשה
לגמרי מה תעשה. כן, אבל היא מציעה אולי לעשות איזה חוק צרפתי, שיהיה מעל כל חוק של האיחוד שיעבור, וכדי להרגיע בעצם כל הצעה טיפה קיצונית או מפחידה, זה אומרת שכל דבר יעשה במשאל עם. אבל בסופו של דבר היא גם מציעה משהו שיהיה מאוד דומה לממשלת משטרה, להפסיק עם מאסר על תנאי ושכל מאסר יהיה מאסר בפועל, גם אם הוא יהיה קצר. לא לכל דבר שהיא אומרת יש באמת תוחלת ואפשרות ליישם, אבל היא בנתה תוכנית בניגוד ל-2017 הרבה יותר קונקרטית, גם כלכלית, והיא מנסה באמת, כפי שאמר דניאל בן סימון, להציג את עצמה כמועמדת של יוקר המחייה, והיא אומרת, אני לא שמאל, אני לא ימין, ואני המועמדת של, שמגינה על האינטרס של הצרפתים. אבל מרין לפן היא ימין קיצוני. ואפשר לסובב את זה כמה שרוצים, בסוף ימין קיצוני באידיאולוגיה שלה, ואני מקווה שהיא שלחה כבר פרחים ליריק זמור, שעשה בשבילה את העבודה.
אם אנחנו משווים אותה לדונלד טראמפ, אז היא הרבה יותר מתוחכמת, הרבה יותר חכמה, עובדת כנראה יותר טוב, ואולי זה לא משחק לטובתה פה, לא?
יכול להיות, אם טראמפ הוא חידה בעיניי, כי הוא יכול להיות שיבחר שוב לנשיא. עם כל המגבלות שלו.
טוב, כי האלטרנטיבה הייתה די גרועה בעיני האמריקאים בסקרים, ביידן עוד יותר נמוך מטראמפ.
נכון, אבל אם אנחנו חוזרים לרפובליקה שלנו, ההפתעה הגדולה בעיניי, הייתי באספה אחת שלו, אריק זמור. הוא סחף, קשה לתאר ההתלהבות שהייתה.
היית מצביע לו?
לא. אני רק אומר, מבחינת ההופעה וההתלהבות שהוא גרר אצל האנשים, זה משהו שלא יאמן. והוא יודע לדבר. והכל שירה. והכל מהסופרים הכי, אין, פשוט אי אפשר לתאר, והקהל מתלהב ממשפט של מונטסקיו, ומצטט את זה.
אבל כמה הוא יכול לצטט את אותם אנשים?
לא, ובסוף במנדטים לא עבד כל כך טוב.
אבל הוא הלך קשה נגד דווקא אנשים שמהם הוא בא, המהגרים. זאת אומרת, הוא מהגר שיצא נגד קבוצת ההשתייכות שלו. ודרס אותם עד מוות, ואני לא אשלח אתכם חזרה הביתה, תחליפו את שם המשפחה שלכם, תחליפו את שם הפרטי, הלך יותר מדי, במינון חזק מדי, ואיבד את עולמו, כי הוא נסחף אחרי הרטוריקה שלו. ובמובן הזה זה הפתעה בשבילי, כי חשבתי שהוא יגיע ל-12%.
כן, הוא היה מאוד גבוה בסקרים. אני עדיין חושבת שלמרות שבאמת כולם עכשיו נהנים להגיד, ההתרסקות, הסופלה שירד לבד, 7% לבן אדם שנכנס בפעם הראשונה במרוץ לאליזה עם דעות כל כך קיצוניות ואמירות כל כך גזעניות, זה 7% מפחידים שעוד פעם, כולם הולכים עכשיו למרין לפן.
נכון, אבל היהודים בבעיה. יש להם יהודי שמזה זמן לא היה יהודי שמעמד הנשיאות.
היהודי מוצהר מדבר בצורה הזאת על היהדות שלו.
הוא מספר על זה שהוא הולך לבית כנסת,
אבל בצורה פולקלורית, הפולקלורה הזה, כן.
אבל חשוב לציין שממש לא כל היהודים הצביעו לאריק זמור.
לא הצביעו.
והמספרים של ההצבעה בישראל, חיפה, תל אביב, ירושלים, שגבועים בצורה לא פרופורציונלית בהצבעה לאריק זמור, הם לא מייצגים בשום פנים ואופן, לא את ההצבעה בכלל לאריק זמור בצרפת של כלל האוכלוסייה, ולא את ההצבעה היהודית.
טוב, אבל תרחו לבוא לקלפי, עכשיו פשוט לא תרחו לבוא.
פה בארץ? גם פה הייתה השתתפות היחידה.
הישראלים מתלהבים יותר מזמור שם מאשר היהודים עצמם. כי היהודים חיים שם, עם המוסלמים, עם הכל. בסך הכל זה רקמה מאוד עדינה של המהגרים, והוא בא וניפץ אותה, והישראלים מזדהים. דפוק את הערבי, תקבל קולות.
ואין, כפי שאין הצבעה יהודית, אין הצבעה מוסלמית בצרפת.
לכאורה.
אני ממש כלומר, חושבת כך.
לא, בסדר גמור, אני רק אומר שזה לא מקובל להגיד אני מצביע על פי המוצא.
אין אחידות, אם אני מסתכלת בסביבה כן. שלי, יש, אני מכירה אנשים שהצביעו אריק זמור, עד עכשיו אני לא מכירה באופן אישי אף יהודי שמצביע מרין לפן. אריק זמור אני מכירה הרבה, שזה שינוי דרמטי, אבל אני מכירה הרבה מאוד אנשים גם שהצביעו מקרון או מלנשון אפילו.
נכון, מלנשון הוא תופע בפני עצמה.
Non de notre fête, ni même du fête du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit...
לא הצלחתי להגדיר את האיש הזוהם הזה, ארצ'יבנקר הצרפתי הזה, שהוא טוטליטרי בתפיסות שלו. כלומר, הוא גם ימין וגם שמאל. תגיד, ואל תבלבל לי את המוח. ואנשים נמשכים אחרי הרטוריקה הקטלנית הזאת שלו. הוא מדבר יפה, אגב.
כן, יש לו כריזמה של מנהיג, הוא אולי המנהיג הפוליטי האחרון בצרפת כרגע.
הוא מרגיש, בדיוק, הוא מרגיש שהוא החמצה. אבל הוא מושך אנשים מכל הכיוונים, מכל הדברים האלה, לכן יש לו מה להגיד בהמשך.
יש לו מזג חם מדי למלנשון, שגם גרם לו הרבה להסתבך. פעם אחת המשטרה באה במסגרת חקירה אליו הביתה, ואז הוא צועק, אני הרפובליקה, הרפובליקה הזאת אני. ואז פתאום באמת הצד הטוטליטרי הזה שדניאל מדבר עליו יצא החוצה, והוא מנסה טיפה להירגע. צריך כן לציין שז'אן לוק מלנשון הפעם קרא באופן ברור לא לתת אף קול למרין לפן. הוא חזר על המשפט הזה 3 פעמים בנאום התבוסה שלו אחרי הסיבוב הראשון. מה הוא לא אמר? הוא לא אמר להצביע לאימנואל מקרון, כי הוא יודע שאת זה הוא לא יכול להרשות לעצמו, יש יותר מדי
טוב, יש לי מצביעים. מועמדים, זה אלטרנטיבה.
לא, יש את האלטרנטיבה
לא
של
להימנה. לא
לבוא לקלפי, או לשים פתק לבן. וככה זה כנראה יתחלק אצלו בין המצביעים.
אז יש לנו עוד 10 ימים עד הסיבוב השני, למה לשים לב חוץ מהעימות?
העימות הוא באמת משהו, כי מבחינת אינטליגנציה, הוא מעליה בהרבה. הוא גאון. מקרון הוא באמת ילד מחונן, מאלה שגדלים, שיודעים הכל כבר בגיל 10. והוא רק העניין של החתונה שלו, שעדיין דורש תשובות.
עם המורה.
המורה שלו. שסגרו עניין, כשהוא בן 15, סגרו שהם ילכו, ייכנסו יחד לאליזה.
אז אם הייתם עם הרעיין של העימות, זה מה שהיית שואל?
לא הייתי שואל, כי זה דבר, אתה לא שואל דברים כאלה בצרפת. אתה לא מדבר על העניינים האישיים, ויש בזה יתרון עצום, שלא נכנסים לחיים האישיים, לחדר השינה. על אף שיש פה רצון לא רע.
יש עניין.
יש עניין לדעת איך הם חיים, כי סיפור האהבה שלהם הולך ומגיע לגבהים בלתי רגילים. אז כך שאני חושב שבמובן הזה הוא איש אניגמטי מאוד, יש הרבה מסתורים סביבו, סביב חייו, אבל הוא איש רציני, הוא יסיים בגיל 49, יצא לפנסיה.
אני גם רוצה להציע לשים לב עד כמה רחוק כל אחד מהם מוכן להתפשר וללכת כדי להיכנס לאליזה. היום בבוקר אנחנו כבר קוראים על כך שאימנואל מקרון מוכן להתפשר ברפורמה שהוא הודיע עליה רק לפני שבועיים, להעלות את גיל הפרישה לפנסיה מ-62 ל-65, שזאת הרפורמה הגדולה שהוא מציע כדי לקחת את המצביעים של הימין הממלכתי.
טוב, אמרנו אידיאולוגיה, אין שם ממש.
והיום אנחנו כבר קוראים שבמפגש עם תושבים בצפון צרפת, הוא אמר שאפשר לדבר על זה, אם זה קצת קשה מדי, אז המטרה היא להיכנס לאליזה, וכל אחד מהם באמת, הוא לא ימין, הוא לא שמאל, לא הוא ולא היא, יעשה הכל כדי שזה יקרה.
מי שנכנס פעם לאליזה, לא רוצה לצאת.
טוב, זה אנחנו מכירים פה מבלפור.
לא, זה פשוט בית, אי אפשר לתאר את זה.
בית יותר טוב מבלפור.
קצת יותר. אי אפשר לתאר את זה, כי זה פשוט ארמון שלא, לא מהעולם הזה. אני יצא, הוציא אותי בכוח.
אתה רוצה להיכנס טוב.
לא, נכנסתי, אמרו לי, זה פיני, זה הזמן לצאת.
אם יכולתי לבחור, הייתי לוקחת את ורסאי.
אני איתך.
היא נסחפת עכשיו. לא.
בזה נסיים, אמנואל אלבס פרס, דניאל בן סימון, תודה.
תודה רבה.
קשת אוש, סליחה שאנחנו מפרים לך באמצע המשחק, אבל לי ולאבא יש משהו לספר.
אם אתם מתגרשים, אני הולכת עם אבוש.
מה פתאום מתגרשים? בוא לא מדבר איתך על הבת מצווה שלך.
רגע, למה עם אבא?
ביוש.
היוש אלון גלעד ואלון עידן.
היוש, ליאורוש.
אז תכף נדבר על זה, אותך אנחנו מערכים אלון, בפעם הקודמת היית אצלנו, ספרנו לפני 4 שנים פרק 29 על המילה חרה, עם המדור שלך מהשפה פנימה, והפעם אנחנו על מה?
נדבר על ברכות ואיחולים, ובעיקר על היוש.
אז היוש, בוא תתחיל, למה היוש?
אפשר לראות בהיוש הגרסה האחרונה משפע של ברכות ואיחולים שמשתמשים בהם בעברית, מאז תחייתם, בתחילת המאה ה-20.
זאת אומרת, יש את השלום המפורסם, שזה נגיד המילה המייסדת, המאסטרפיס של להגיד שלום, כשפוגשים מישהו, והיוש זה המודרנה.
זה אולי החדש ביותר. שלום זה באמת אולי מה שתפס בתחילת המאה ה-20 המקורי, אולי בגלל שזה ממש מופיע כבר במקרא כברכה של שלום ולהתראות. אבל בין לבין היו עוד הרבה איחולים יפים שאנחנו משמשים בהם עוד היום. עכשיו שפגשתי את עידן פה, אז הוא אמר לי מה העניינים, ומה העניינים משמש אותנו מתקופת המנדט, תרגום של קאק דלה ברוסית. אני אמרתי לך, אהלן, שאת זה אנחנו לוקחים מערבית פלסטינית, כך שיש לנו כאן קיבוץ גלויות.
מקו, האתר, זה גם הרי, מה זה מקו? זה הרי קיצור של מה קורה, שאנשים התחילו להגיד מקו, מקו, והם לקחו את זה כשם של אתר.
ואז זה נעלם, אבל מהשפה, אולי בגלל האתר.
נכון, אולי בגלל האתר, ומה שלומך, ואיך הולך, כל אלה זה, כן, זה גם סוג של איחולים.
כן, יש גם מניש, ממניש מה.
נכון, נכון, נכון.
טוב, וכמובן היי לסוגיו.
היי וביי, אלה קיבלנו כמובן מאנגלית. בשנות ה-70-80 התחילו לתפוס. אפשר לראות בשינויים האלה, שינויים דוריים. דור אחד משתמש בברכה ואיחול חדש, ואז הצעירים כבר לא רוצים להשתמש באותם איחולים של הוריהם. אז אם שלום, או אפילו לפני זה שלום עליכם, עליכם שלום, כבר היו של הדור הקודם, אז בדור הצעיר יותר, דור הפלמח וכאלה, הדיפו להשתמש במה נשמע, מה קורה. ואז הדור הבא אחריהם, כבר אלה היו מיושנים אולי, למרות שאנחנו גם משתמשים בהם, והתחילו להיכנס ברכות חדשות, בין היתר מאנגלית, שחלק מההשפעה התרבותית האמריקאית, אימוץ דפוסי לשון ותרבות אמריקאים, אז גם היי נכנסה לשימוש. אפשר למצוא את זה כבר בשנות ה-70 וה-80. זה כנראה כבר אז, כבר בשנות ה-80, הפך להיות הברכה העיקרית שאנחנו משתמשים בה.
אז אלון, את ההיוש כבר אימצת?
לא, לא, אני לא מאמץ את ה... אני מאמץ אותם רק כשהם מתים, כל הדברים האלה.
זאת במילה הבאה שתהיה, אתה תלך עם ההיוש.
אולי, אולי, גם, זה מקומם יותר מבדרך כלל ההיוש הזה.
למה?
קודם כל, אני חושב שיש משהו מאוד אינפנטילי בסיומת הזאת.
זאת ממוש זה...
זה ממוש מאוד ילדותי באיזשהו מקום, והעובדה שהסיומת הזאת, אתה מדביק אותה לא רק להי, הרי... אתה מדביק אותה היום להכל בעצם.
ביוש.
ביוש, סבבוש, וגם לשמות. קודוש, אלונוש, הכל יכול להיות, והכל כאילו באיזה מין חמידות כזאת. המטרה, אני חושב, או ההצלחה שלה, היא שהיא כביכול משרה איזו אווירה חיובית.
דובוני אכפת לי כאלה.
דובוני אכפת לי, כולנו חיים באיזה מקום טוב, בלי בעיות, אנחנו כולנו אוהבים אחד את השני. תמיד ששמים את הדברים האלה, אז אני, יש לי איזה רתיעה. אז בניגוד להגיד לשלום, ומה קורה, שאת שמע, מה קורה שהיו אומרים, או מה שלומך, לא ציפו שתגיד באמת מה קורה הרי, זה סתם היה במקום להגיד שלום. אתה שאומר, מה קורה לי?
אתה אמור לענות בסדר וזה, או וללכת משם.
או בסדר, או לגשת ישר לעניין של שמו התכנסנו. אתה אומר לי, מה קורה? אלון אומר, אוקיי, בוא נדבר על, אוקיי, בסדר. בהיוש, הסיומת הזאת היא גם רוצה לתת איזו תחושה שאנחנו עכשיו בטוב.
שנעשה חיבוקי אחרי זה.
שנעשה חיבוקי אחרי זה, וזה מרתיע אותי, אני לא רוצה להתחבק איתך.
לא מכריח,
לא איתך, בכלל, באופן כללי.
אנחנו מזכירים בזה את הגיל שלנו, נכון? כי גם אני לא הייתי אומר היוש, וזה פשוט בגלל שאנחנו
זקנים.
אבל, אני שומע הרבה מבוגרים שמשתמשים בזה. מה זה מבוגרים? רגע. 40, 50, אני לא חושב ש-60, 70, אבל 40, 50 משתמשים בהיוש, בסבבוש, בביוש, כל הזמן.
טוב, אולי כי הם רוצים להישמע צעירים.
יכול להיות, כן. ויכול להיות שכאילו האינפנטיליזציה הזאת היא לא רק, אולי הדור הצעיר הביא אותה, את האווירה החיובית הזאת. בכלל, זו תופעה גדולה. המבוגרים רוצים להישאר ילדים באיזשהו מקום. הרבה מבוגרים רוצים להישאר ילדים, ואחת הדרכים זה לאמץ את השפה הזאת שהצעירים מביאים איתם. לדעתי ביתר קלות מאשר דורות קודמים ימצאו את השפה של הצעירים יותר. זאת אומרת, יש פה איזה מין רצון גם להישמע צעיר.
טוב, מניש זה גם היה סוג של צעירים של לפני 20 שנה.
הדור הזה שלנו, אגב, הוא כבר אז רס עם מני אינפנטיליזציה, כן?
כן, אלון, אתה מזהה שם את האינפנטיליזציה, או שאתה לא שיפוטי?
משתדל לא להיות שיפוטי בעניין הזה, כי הרי גם כשהתחלנו לאמץ את היי וביי, גם על זה היה ביקורת של המבוגרים יותר.
למה לוקחים מהאנגלית ולא מהרוסית?
למה לא משתמשים בשלום היפה?
נכון, נכון. אגב, אבל סוג הביקורת מעניין, כי באמת אז, למה אנחנו לא מדברים בעברית? למה אתם מייבים מהאנגלית? ופה זה לא העניין של ליווי השפה, אלא מה אתה בוחר להוסיף אליה, ואת רוצה להוסיף אליה אווירה חיובית, נחמדה, צמר גפן כזה, וזה אומר מה חסר בדרך כלל. זאת אומרת שהדבר הזה הוא הדבר שחסר, ואתה רוצה להוסיף אותו דרך השפה.
טוב, אולי המציאות כל כך קשה, ואז אתה מנסה פשוט לטבל אותה ולהעלות חיוך או משהו.
הכל יכול.
אתה רוצה לדכא.
אני לא רוצה לדכא, אבל אני אומר שככל שאתה מוסיף יותר תוספות שהן בעיניים מלאכותיות, אז נוצר פער בין המציאות לבין השפה, והפער הזה תמיד, אני חושב שיש לו גם איזשהו מחיר, אבל בסדר, תגידו איוש ביוש, אני לא...
בסופו של דבר אין הרבה השפעה על איזה מילה אנחנו משתמשים, הרי המשמעות של מה קורה והיוש ושלום היא אותו דבר. זה דרך לברך מישהו שמתחיל שיחה.
איך אנחנו יודעים שמילה מסוימת תפסה? נגיד, היוש הזה זה אולי רק החברים של אלון או החברים שלי, או שזה עכשיו ההארדקור, זה המילה המקובלת ברחוב לכל אחד?
בעיקרון, הדרך לבדוק דברים כאלה היא במאגר, מאגר של מבאים, כלומר צריך להקליט הרבה מאוד אנשים, בלשנים צריכים לשבת ולתייג כל מילה ואז אפשר לספור אותם. לצערנו אין כזה דבר, אז אנחנו מתבססים על מאגרים כתובים, בעצם חיפוש בגוגל, כמו כולם.
זאת לא בודקים טיק טוק, איך פותחים שיחה בטיק
אפשר, טוק? אפשר, חיפשתי באמת בטוויטר לראות, הבעיה שהיוש נכנס...
טוויטר זה גם לסקנים.
הוא נכנס גם לפני הטוויטר, ככה שזה לא כל כך... בעצם הכניסה של היוש היא נמצאת בתקופה שבכלל קשה לי לבדוק, כי האינטרנט עוד היה צעיר, אז אין הרבה, והמאגר העיתונות עדיין לא תופס, נגמר בשנות ה-90, אז כל דבר שהוא בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הוא קצת חור שחור בשבילי וקשה לי לחקור אותו. אפשר לבדוק בספרות, אבל ספרות נוטה גם ככה לאחר את הדברים האלה. אז בעצם יש לנו קושי לבדוק, מכיוון שהיוש מעצמאי, זה ברור שזה דבר שנעשה בעל פה ולא בכתב, או פחות בכתב, אז יש קושי אמיתי לבדוק את זה, ומכיוון שאין מאגרים מוקלטים
כאלה. טוב, למה וואטסאפים, אס-אמסים, אני מניח שיש הרבה היוש כבר, לא בספרים?
אבל אני לא יכול לחפש לאנשים בוואטסאפ, זה
הקושי. יכול, תכף פגסוס.
כן.
אולי זה הפתרון למחקר השפה.
אולי, אפשר להציע לאקדמיה ללשון, לאמץ את הכלי הזה.
תרוגלה.
והסיומת אוש, אנחנו צריכים לראות אותה באמת בעוד ועוד מילים שנראה בתקופה הקרובה?
אני לא יודע אם, אתה יודע, כבר משתמשים בכל כך הרבה, אם זה יתרחב, זו שאלה טובה. אולי אני אגיד משהו על המקור של האוש הזאת. אז בעצם זה סיומת סלאבית, סיומת הקטנה, ממין זכר. אנחנו גובלים אותה מפולנית, דרך היידיש לעברית, ובתחילת המאה ה-20 היא שימשה לשמות חיבה, חנוש וכאלה. ורק בשנות ה-80 היא צורפה למאמי, שמגיעה לנו ממרוקאית, ונוצר מאמוש. מאמוש ממש תופסה, בשנות ה-80 כבר מוצאים אותה בכל מקום. ואז התחילה להיווצר בתחילת ה-2000 שלל אושים אחרים. ביוש מצאתי לפני היוש, יש אין סוף כאלה בעצם.
מה הדבר הבא? אתה יכול כבר לזהות או שזה מוקדם מדי?
בקושי זה בא. צריך לראות מה יהיה. זה כנראה יהיה בדור הבא, כי אם זה...
טוב, זה אמור להתחמם עכשיו. אלון, משהו אתה מזהה?
לא, אני חושב שהיוש והיוש, אנחנו בשיא המגפה, קשה לראות.
קשה להתחרות בזה.
זה עדיין, נכון, זה משהו שאומרים בעיקר נשים צעירות. בלשנים כבר הכירו מזמן שתופעות לשון, הרבה פעמים מתחילות בנשים צעירות, ואז מאוחר יותר עוברות לציבור הכללי. אז אנחנו עדיין לפני המעבר הזה והתפיסה של הדבר הזה, ואז ברגע שזה יתפוס, נניח עוד 10-20 שנה, אז הילדים של אז כבר יתחילו להמציא משהו ולך תדע מה זה יהיה.
ואתה רואה את בנט בנאום לאומה פותח בהיוש?
ובביוש עכשיו
מסיים. בדיוק זה יסתיים, ואז ביוש.
נראה לי שזה יהיה הרגע שבו יורידו אותו מהשלטון פחות או יותר.
ויחפשו את המילה הבאה, יגידו פסה קומפוזה, זהו נגמר.
בדיוק.
כן, זה נשמע לי שאם ראש הממשלה ישתמש בזה, כבר צעירים יחליטו וימצאו משהו אחר במקום.
אזרחי ישראל, היוש.
היוש, בדיוק.
טוב, אלון גלעד, אלון עידן, תודה.
תודה.
זה מדהים, זה כל כך מרגש, זה כאילו השיר הזה נחתה בלייב הזה. אני אהיה כל כך גאה שהשיר הזה יהיה בבת מצווה שלי. ביי יוש!
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, על הסאונד יונתן מניאביץ', דן ברומר ומאיה בן ניסן, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים גם לשמוע את הפודקאסט שלנו הרפובליקה, עם מנואל אלבס פלבס, על הבחירות בצרפת. בינתיים חג שמח, להתראות. כי אני אהבה, אחי, שווה פיצוץ,